לקראת סיומו של פרק מ', בעזרת השם אני רוצה גם להתחיל להיכנס לפרק מ' א', מחוברים מאוד מאוד, אנחנו גם נראה בלי ככה פנימה, אבל ניכנס גם להגהות. ראינו שבפרק מ' יש כמה הגהות, ניכנס אליהם מלמעלה, כי הן עצמן תתפרטנה יותר בפרקים המאוחרים יותר. אז אנחנו הגענו ל... והנה אף דבחילו ורחימו. מ"ה עמוד ב', עמוד 110, בכוכבית שלקראת סוף העמוד. בסדר? אמרנו שאהבה ויראה הם כנפי העוף, הם הגדפים, נכון? הם שתי הכנפיים, העוף כשר גם ללא הכנפיים, והכנפיים מרוממות את העוף הכשר לעולמות העליונים. ככה האהבה והיראה הם המנועים, הם הכנפיים, הם המרימים את גוף המעשה, את מעשה המצווה שהוא המעכב. זאת אומרת, נעשתה מצווה ללא כוונה, נעשתה מצווה, כי היא נעשתה, כי העוף הוא כשר, נתלו אגפיה כשרה. אבל בלא האהבה והיראה לא יכולה המצווה לעלות, להגיע לעולמות, בסדר? למקורות שלשם היא שייכת, בעשר הספירות שעליהן דיברנו לפי עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם האצילות, בסדר ההפוך, בעולם העשייה שלנו. בסיום הדברים, על הגדפין, מאיר התניא הערה יסודית מאוד. הדוגמה היא נפלאה, אהבה ויראה, תודה רבה רבה. אהבה ויראה, אנחנו הרי מבינים את הדוגמה הזאת מהרמה... אורי, שעורך מנהל, שבעל הבית מגיע, אנחנו, הנה, אנחנו פה. תענה. תזכר אותנו. עוד אחד. האהבה והיראה, הם כנפיים, זאת אומרת, הם לא חלק מהעוף עצמו. הם מה שנותן את כל המעופה ואת כל... הבנתי. זה הקשר בין הכוונה למצווה ללא כוונה כגוף ללא נשמה. חיים מדבר, כל מה שדיברנו בכל הפרקים הקודמים. נפלא. אבל יש בעיה אחת. גם האהבה והיראה הם מצוות בפני עצמן. גם הן חלק מהתריאג. גם הן חלק מהעוף עצמו. האהבה והיראה הם לא שתי דרכים נפלאות לרומם את התורה. יש מצוות אהבת השם, ויש מצוות יראת השם. מה היחס בין האהבה כמצווה לאהבה ככנף? הרי האהבה היא בעצם מה שכל מצווה איתו עולה מהמקום של עולם העשייה ועד לעולם הפירוד, כשזה לא לשמה ולא לשמה עם פנייה עצמית וכל מה שאמרנו, אל הדברים הגבוהים דרך עשר הספירות, וכשזה לא ככה דרך היכלות ומדורים, כל מה שדיברנו בהרחבה. אבל גם האהבה עצמה, כמו מצוות תפילין, היא מצווה. מה היחס ביניהם? כאן הוא נוגע בנקודה נפלאה. והנה, אב דדחילו ורחימו, יראה ואהבה הם גם כן מתרייג מצוות. אף על פי כן נקראים גדפים. כלומר, גם התורה והמצוות נקראים גדפים. למרות שהם מתרייג מצוות, הם בכל זאת גדפים. בדוגמה של העוף, יש, כמו שתמיד הוא אומר, המשל הוא מצוין חוץ מפרט אחד. בדוגמה של העוף, הגדפים הם גדפים, לכן יתלו אגפי הכשרה. בדוגמה שלנו, הגדפים הם גם חלק מהתורה והמצוות. הוא מגדיר. להיות, מה מאוד גדול אחר. כי תכלית האהבה היא העבודה מאהבה. זאת ואהבה בלי עבודה, זה עולם שלם עכשיו, ואהבה בלי עבודה היא מדרגה מאוד עליונה, אבל היא לא התכלית של העולם הזה. ואהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים, להתענג על השם. מעין עולם הבא, נהנים מזיו השכינה. וקבלה שכר. והיום לעשותם כתיב, ולמחר לקבל שכרם. ומי שלא הגיע למידה זו, לטעום מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, אלא עדיין נפשו שוקקה וצמאה להשם וקלטה אליו כל היום. יש לו אהבה בתענוגים, ובכל זאת אינו מרווה צמאונו במי התורה שלפניו, כלומר בעבודה. הוא מתפלל כל היום. הוא עוסק באהבה, אבל אינו מרווה בעבודה, ביסורים, בעבודה עצמה. הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק, מים, מים, לשתות. הוא קמע, הוא משתוקק, אבל הוא לא מוריד את הראש לשתות המים. כמו שקובל עליו הנביא, הוי כל צמא לכו למים. חז"ל מפרשים, ואין מים אלא תורה. והתניא מקשה ומסביר, אנחנו נחזור לכל עוד שנייה. כי לפי פשוטו, אינו מובן. הפסוק ודברי חז"ל לא מובנים. ומי שהוא צמא ומתאווה ללמוד, שיטה, שילמוד מעצמו. ולמה לא לנביא לצעוק עליו הוי? וכמו שנתבאר במקום אחר באריכות. נסביר את הדברים. אהבה, שאלנו פעם בתניה, למה לפני שמקיימים מצוות אהבת השם בתפילת שחרית וערבית ואומרים ואהבת את השם אלוקיך, למה לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אהבת השם? במקום הברכה על אהבת השם אומרים ברכה ארוכה, אהבת השם, אהבת עולם אהבתנו, חמלה גדולה והיא תהירה. תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות. לפני שמניחים תפילין, מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. לפני שמדליקים נר של שבת, מברכים להדליק נר של שבת. לפני שמברכים ואהבת, לפני שמקיימים מצוות אהבה, איזו ברכה שלמה על העבודה. תניא אז אמר שהאהבה מתחלקת לשני שלבים. לעבודה על האהבה ולשכר. והאהבה היא כבר השכר בעצמו. האהבה עצמה היא השכר של האהבה. וכיוון שהאהבה היא השכר בעצמו, לכן אני לא יכול לברך על השכר. אני מברך על העבודה. העבודה בנטילת ידיים היא הנטילה. העבודה בהנחת התפילין היא ההנחה. אני לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להידבק בקדוש ברוך הוא על ידי התפילין. אני לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבל השראה של נר של שבת. אני מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק, להניח, ליטול. אז מהי הפעולה באהבה? היא לא אהבה. דבר פילי. האהבה היא השכר. ולשכר הזה כאן אתה תמיד מגיע רק במוגבלות. כי שכר מצווה מצווה. ואיך הסברנו בעומק את מושג שכר מצווה מצווה? המצווה היא ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אז מה השכר שאתה יכול לקבל על המצווה? לראות את ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות רק בעולם הבא. בעצמות של העבודה, נכון, דיברנו על זה כל הזמן, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. אבל בשעה של קורת רוח, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, של צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ואיך הוא הסביר? מה זה זיו השכינה? זה הזיו, זו ההערה שבאה מאיפה? מהתורה והעבודה שלי פה. על פי התורה והעבודה שלי פה נקבע הזיו שממנו אני נהנה שם. זה שכר מצווה מצווה. איך הוא אמר לנו? שכר מצווה מצווה זה לא המזכורת שאני מקבל על מה שעשיתי בגינה. זה לא קשור, זה יכולתי לקבל על גם מה שאני עושה באינסטלציה. שכר מצווה מצווה הוא ששכר המצווה הוא שאני מבין שאני מגיע להערה של מה שאני עושה באותה מצווה. וזה התענוג. זאת אהבה בתענוגים. ולכן הוא אומר, עבדי דחילו ורחימו, בוא נחזור עכשיו אחורה למילה מילה. עבדי דחילו ורחימו הם גם כן מתרייג מצוות. אף על פי כן נקראים גדפים, למרות שהם תורה ומצוות, למה הם נקראים כנפיים? להיות כי תכלית האהבה היא העבודה מאהבה. המצווה עצמה היא אהבת השם. אבל המצווה הזאת מתרחשת על ידי אהבה ויראה, על ידי כנפיים, על ידי מעוף, על ידי עבודה. מצוות התפילין והעבודה על המצווה, אתה יודע שהמצווה היא העבודה, אתה אומר להניח תפילין. אבל כשאתה אומר את המילה לאהוב, זה דבר מדהים. אז אתה מתכוון לאהבה בתענוגים. זה כל כך חי. במציאות שלנו, אני כן אוהב, אני לא אוהב, אני לא מדבר על העבודה בכלל, אני מדבר על אהבה, וזה היה הטרגדיה. המצווה היא העבודה, היא התכלית. אף על פי כן נקראים גדפין להיות כי תכלית העבודה היא העבודה מהאהבה. גם אם אדם יכול לקבל את זה היום, הוא לא יקבל את זה לגמרי. איך אמרנו? תכלית האהבה היא אהבה. תכלית האהבה, הוא אומר, היא העבודה מהאהבה. בעולם הבא התכלית היא האהבה. אבל בעולם הזה התכלית היא העבודה. אני רוצה להסביר את המילה תכלית. התכלית של הבריאה בכלל היא עצם העבודה מאהבה. למה נבראתי? כדי לאהוב, אז משמע אני צריך לרדת לעולם הזה, הנשמה האהבה יותר שם. זה הרי כל מה שאנחנו מבוררים תמיד בירידת צורך עלייה אצל התניה. הפוך. אז תכלית האהבה, תכלית הירידה, היא לעבוד. אז איך מברכים אשר קיצנו במצוותיו וציוונו לקיים מצוות ואהבת? ותן בריבנו בינה להבין, להשכיל, לשמור, לעבוד, לעשות, 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 לעשות. איך? על ידי התבוננות בתורה. מה זה תורה? עבודה. הייתי צריך לברך, ותן לנו כוח להתפלל כל היום. ותן לנו כוח לאהוב כל היום. לא, תן לנו כוח לשמור ולקיים. ואהבה בלי עבודה, זאת אומרת, אהבה שלא מביאה, זה הפוך ממה שאנשים חושבים בחיים. אהבה היא התכלית תמיד, והעבודה היא האמצעי להגיע אל האהבה. לא, אהבה שלא מביאה לתכלית, והתכלית היא קיום התורה והמצוות. התכלית היא העבודה, התכלית היא המעשה. ואהבה שלא מביאה אל התכלית, אלא היא תכלית לעצמה, אהבה, היא אהבה בתענוגים. אני האחרון אומר האדמור הזקן שלא מעריך אהבה כזאת. ודאי, להתענג על השם. מעין עולם הבא. נהנים מזיו השכינה. וקבלת שכר. בסדר, עכשיו כל מילה מובנת. וקבלת שכר. אבל כתוב בפסוק, אלה הדברים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. ולמדו חז"ל, והיום נו לעשותם. היום הכוונה היא העולם הזה, הכלי. יום זה כלי. זוכרים? כמו ים. היום לעשותם, לעבודה. ולמחר לקבל שכרם זה לא המשכורת על הגינה, אלא זה השכר מצווה מצווה. זה הפיכת העבודה לאהבה. ומי שלא הגיע למידה זו להתאמן עולם הבא, בטח שאני רוצה שתתאמן עולם הבא, כל הזמן אני רוצה שתתאמן עולם הבא. אלא עדיין נפשו שוקקה וצמאה להשם וקלטה אליו כל היום, והוא לא הולך לעבוד, אלא מסתפק בכלות הנפש, ואינו מרווה צמאונו במי התורה שלפניו. הוא אפילו אומר, זה לא להרוות את הצמאון, זה לרדת לכל מיני פרטים, זה מעצבן. הרי זה כמי שעומד בנהר וצועק מים מים, לשתות. כמו שקובל עליו הנביא, הוי כל צמא לכו למים. חז"ל אומרים על הפסוק שישעיהו אומר, הוי כל צמא לכו למים, וזה הפשט שם. כי ישעיהו מדבר שם במטאפורה. הוי כל צמא לכו למים, ומים אין מים אלא תורה. ואז כולם מכירים את זה שהצמא שעליו הנביא מדבר, זה צמא כך תמיד הבינו, לתורה. אומר התניא, זה לא יכול להיות. אם הכוונה ואין מים אלא תורה, שהכוונה היא שמה, שהוא ירווה את עצמו בלימוד תורה. כך אני הבנתי תמיד, נכון? הוי כל צמא לכו למים, מה מסבירים תמיד? לכו ללמוד תורה. אומר התניא, לא הבנתי. תראו, זה מדהים עכשיו. כי לפי פשוטו אינו מובן. לא הבנתי. מדובר באדם שרוצה ללמוד תורה או לא? כי הרי הוא עומד ורוצה לשתות. אז אם הוא עומד ורוצה לשתות, אז תפתח את הספר, למה צריך לצעוק כאלה? סתם בשביל לעשות ככה מוסרניק, אוי! שמה לצעוק אוי? הוא רוצה לשתות. למה הוא צמא? למים? אני לא מבין את המשפט כאילו. כאילו אומרים ככה, מי שצמא שישתה מים. שמעתם פעם הודעה כזו? אם אין מים, אז מה אתה אומר לי מי שצמא ישתה מים? אם יש מים, אז מה ההודעה? מה זה גן? כל מי שצמא, אנחנו אומרים לו מה צריך לעשות. לשתות מים. איזה מין פסוק? זה משפט שלו. כי לפי פשוטו אינו מובן, למישהו צמא הוא מתאבל ללמוד פשיטה, שילמוד מעצמו, ולמה לא לנביא לצעוק עליו הוי? עכשיו תשמעו איך הוא מסביר. הוי כל צמא, הכוונה היא לא צמא לתורה. הפוך. הוא לא צמא לתורה, הוא בכלל לא אוהב את העבודה הזאת. הוא צמא לאלוקות. הוא מסביר לך שהוא רוצה אלוקות, הוא רוצה עכשיו לטייל באהבה בתענוגים בשמיים. ואני בא אליו הנביא ואומר לו, אדוני, אתה צמא לאלוקות? אין, לכו למים. תכלית האהבה היא העבודה. הוי כל צמא לאלוקות? אל תחשבו שהתכלית היא האלוקות. התכלית היא העבודה מאהבה. וקודש בריך הוא ואורי תחד.
זה פה לידך.
זה פה לידך. אבל זה בא דרך העבודה. וקליפות. וכמו שנתבאר במקום אחר, באריכות. כלומר, את ההרוויה, אנחנו עוסקים ברות, להרוות סימונו, ההרוויה לאלוקות מגיעה על ידי העבודה, העבודה עצמה. האיסורים של העבודה עצמה. זה הסיום של הגדפים, של הכנפיים. עכשיו נכנס התניא לחלוקה בין שתי הכנפיים, בין היראה לאהבה, וכאן הוא נכנס לפרק ממאלף. אני רוצה מיד להיכנס אליו, אבל אני גונב ברשותכם 3 דקות כדי לראות את ההגאות. אני אומר מראש שההגאות הן ככה, כמו שתמיד אנחנו רגילים, הן הגאות מאוד פנימיות, בפרק הזה הן יותר הגאות מתמיד. בסדר? נזכיר איפה אנחנו נמצאים, זה גם חזרה, אבל ממש ב3-4 דקות כדי שנוכל לזוז להמשך של היחס בין היראה לאהבה בגדפים. כי זה ממש רצף אחד. בהגהה הארוכה הראשונה, היא בעצם השנייה, את הראשונה למדנו בהתחלה, עם כל הפרק בהתחלה בהתחלה. ההגהה השנייה שמתחילה במילים, ושם מאיר ומתגלה גם כן הייחוד העליון. בסדר? יש לנו, יש כאן 3 הגהות. אמרנו שם לפני כן, אני מזכיר, אמרנו לפני כן, שלעתיד לבוא, שם יאיר הרצון העליון בהתגלות. בסדר? שם התורה והמצוות, שם יאיר הרצון העליון בהתגלות. עכשיו, מה שאנחנו עושים, מעלה את הדברים שאנחנו עושים בעולם היראה והאהבה הטבעיים לעולם היצירה. והיראה והאהבה השכליים לעולם הבריאה. בדיוק. ומי שנעשו מרכבה או בעת רצון מצליחים לעלות מעולם הבריאה לאצילות וכו' וכו' וכו'. ומי ראה? הוא אומר, אמרות מה שאנחנו אומרים, שהדברים מעלים את הדברים עד עולם היצירה נניח רק. העושה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד, דיברנו על זה, אתם זוכרים הרבה מאוד, גם במצווה, גם בעבירה, מה זה פרקליט, מה זה מזיקים, נכון? הוא אומר, בסופו של דבר אבל, כשהמידות מתייחדות והכל נכלל באור אינסוף, ההתייחדות של הספירות, עיקר הייחוד נוצר בעולם האצילות. למרות שאני לא יכול להגיע לשם, אבל עיקר הייחוד נוצר בעולם האצילות. הוא מסביר את זה, אנחנו רק נראה את הדברים. ושם, מאיר ומתגלה גם כן הייחוד העליון הנעשה בכל מצווה ותלמוד תורה, שהוא ייחוד מידותיו יתברך. כלומר, מה שנעשה מפה למטה, עולה למעלה למעלה, כי אתם יודעים מה קורה בעולם האצילות בשונה מכל העולמות, שם הכל אחד. וזה קוראים להמתיק גבורות וחסדים. שנכללות זו בזו, ונמתקות הגבורות וחסדים, ואז נהיה טוב לבד. על ידי את רצון העליון, הרי הוא אמר, אנחנו לא מצליחים להגיע למרכבה, אברהם, יצחק ויעקב, דוד. אבל מתי אדם כן נפגש לרגע אחד לעת רצון, אתם זוכרים? יש לנו רגעים שבהם יש עולם האצילות. 18 בגדלות, רגעים בגדלות. על ידי עת רצון העליון אינסוף ברוך הוא המאיר ומתגלה בבחינת גילוי רב ועצום, שבא על ידי מה בהתארות הדלתתה, היא, מהי ההתעוררות דלתתה? עשיית המצווה או עסק התורה. שבהם מלובש רצון העליון אין סוף ברוך הוא. ההתגלות הזאת של רצון העליון, היא מביאה לייחוד, להתקללות של המתקת הגבורות בחסדים. אך עיקר הייחוד, זה הייחוד. הייחוד הוא שהמתקת הגבורות בחסדים. ואיפה מתרחש עיקר הייחוד, שורשו? אך עיקר הייחוד הוא למעלה מעלה בעולם האצילות. ששם הוא מהות ועצמות מידותיו יתברך במיוחדות במעצילן אין סוף ברוך הוא, זה לא בריאה. שם זה לא פרודים. שם אין ברואים, שם אין בריאה. שם הכל אצילות, נאצלים. ושם הוא מהות ועצמות רצון העליון אין סוף ברוך הוא, כי הכל שם אלוקות. והערתן לבד היא מאירה, הערתן לבד. הרי כל מה שמגיע אלינו לבריאה, ליצירה, לעשייה, עד כאן, זה רק ההערה. נכון? והערתן בלבד היא מאירה בבריאה, יצירה, עשייה. בכל עולם מהן לפי מעלתו. אבל השאלה היא איך אני כאן בהתפרות הדלטטה, הרי אני לא שייך בכלל לעולם האצילות, אני כולי בתוך המציאות של העשייה. ואף שנפש האדם העוסק בתורה ומצווה זו אינה מהאצילות, גם ב-18 לא הגעת שם. מכל מקום, הרי רצון העליון המלובש במצווה זו, בתוך המצווה יש רצון העליון. זה הצטבטה, זה המצווה. במתק שאתה מדליק, מתעורר רצון העליון. והוא עצמו הדבר הלכה והתורה שעוסק בה. הדבר הלכה זה ההולכה שמי האין סוף ברוך הוא עד לכאן ביחד אותו דבר. המשפיל לי לראות בשמיים ובארץ, ראש חודש. אז הוא הדבר הלכה והתורה שעוסק בה. הוא אלוקות ואור אין סוף המעציל ברוך הוא. שהוא ורצונו אחד. וברצונו יתברך, האציל מידותיו המיוחדות בו יתברך. אז מה המקור של כל המידות? הרצון העליון. ועל ידי גילוי רצונו המתגלה על ידי עסק תורה ומצווה זו, עצם ההתעסקות, הם, כלומר כל המידות, אז זה ערנפין, כל המידות, הם נכללות זו בזו, ונמתקות הגבורות בחסדים בעת רצון זו. כלומר, הוא אמר בהגעה הזאת, למרות כל החלוקות שאנחנו עושים, שזה מגיע עד עולם הבריאה, וזה מגיע עד עולם היצירה, וזה נשאר בעולם העשייה בהיכלות האלה, וזה הופך למלאך, כל החלוקות שאמרנו, זה לא בא להוריד מזה שהכל, הכל, הכל, בסופו של דבר חוזר למקור שלו. למרות שאתה בכלל לא שייך לשם. אבל הרי המצווה עצמה, עצם המצווה, המצווה עצמה, היא עצמה, הרי הרצון העליון הוא מקורה. היא עצמותו. מילא הכל מגיע לשם. זאת הייתה הערה א'. כן. הכל נהיה בגלל. נכון, פה. זה קורה פה. יש לנו גם בהלכה, זה מושג מעניין מאוד, יש לנו שני מושגים, איפה זה מתרחש ואיפה זה מתבצע. זה מתרחש שם, זה מתבצע כאן. ההגעה השנייה. ההגעה השנייה מופיעה, היא מתחילה במילים ובתיקון ממהי, אתם רואים? ובתיקון ממהי, וזה שוב, אגב, זה קלאסי להבדל בין נתניה לבין ההגעות, שהן בדרך כלל מאוד מועטות, כאן בפרק הן תופסות מקום. ההגעה השנייה עוסקת ברעיון הגדול שדיברנו, שהאוף והכנפיים הם גוף התורה והמצוות, והכנפיים הם האהבה והיראה. אומר התניה שיסוד הדברים נמצא בתיקוני זוהר, ושם הדברים לוקחים אותנו לעולם המלאכי הגדול, וכמו תמיד זה לא ענייננו, אבל הוא רוצה לתת לנו את התמונה מלמעלה בלי להיכנס בכלל. ובתיקון ממהי, בתיקוני הזוהר כתוב, ובתיקון ממהי, דאופה, שהאוף שעליו אנחנו מדברים, זה מופיע שם על הפסוקים, ואוף יאופה, ואוף, נדמה לי, שאופה הוא ממתתת. שר הפנים, שר הפנים. כן. דאופה הוא ממתתת. ואופה הוא ממתתת, ושם כתוב כך, רישא דילי, אנחנו לא אומרים את שמו, רישא דילי יוד. הממתתת הוא, כמו כל מה שבא בכל ההשתלשלות, הוא יוד קי ובקי. יוד זה החוכמה, ותזכרו אצלנו עכשיו, היי בינה, וב, שש עמידות, זה ערנפין, והי תתאה, מלכות. מה זה קורה בממתתת? רישא דילי יוד. כלומר, הראש של הבחינה הזו, של ממתתת, הראש הוא היוד של שם הוויה. וגופה, ון. כלומר, כל המידות. וטרן גדפין, היי אילאה והי תתאה. האהבה היא הבינה, מה שאנחנו קוראים אהבה, זה מה שנקרא אצל ממתתת בינה, ומה שאנחנו קוראים פה אצלנו יראה, זה אצל ממתת מלכות. והיינו, עולם היצירה שנקרא ממתתת, בעולם הקבלי היצירה רומזת לבחינה של הממתתת. עולם היצירה שנקרא ממתתת, ושם, בעולם היצירה, עכשיו הוא חוזר לעולם התורה ורק נכנס מלמעלה, הן גופי הלכות שבמשנה. לכן הממתתת הוא האוף והכנפיים. כי התורה, גופי ההלכות נמצאים בעולם היצירה. בעולם הבריאה נמצאים החוכמה והבינה והדעת, המחשבות. בעולם העשייה נמצאים המעשים. בעולם היצירה נמצאים כל המציאות של הצורות, של איך זה מתרחש, מה היסוד של הכל. לכן שם גופי ההלכות שבמשנה נמצאים שם בעולם היצירה. ורישא דילי, ולכן הממתתת, הבחינה של ממתתת, זה שם עולם היצירה. ורישא דילי הן המוחים. ובחינת חוכמה בינה דעת, בסדר? זה הראש, שהם זה היוד, פנימיות ההלכות וסודן וטעמיהן. היוד הקטנה שלא תופסת נפח, זה הפנימיות, פנימיות ההלכות וסודן וטעמיהן. הוו זה הגופה, וטרן גדפין דחילו ורחימו, כמו שתי הכנפיים שאצלנו הם היראה והאהבה, הם היי אילאה, שהיא, נו, רחימו, שהיא הבינה, והיא מרמזת לאהבה, והיא תתאה, שהיא יראה תתאה, ההי אילה היא יראה אילה, היא אהבה, ההי תתאה היא יראה תתאה, שהיא עול מלכות שמיים, מלכות, ופחד השם כפחד המלך דרך משל, שהיא יראה חיצונית ונגלית. דברנו הרבה פעמים על התתאה, התתאה זה לא ממוך, התתאה זה הבסיס. אנחנו מיד מתחילים בממא, מה זה היראה הזו שעליה אומר עכשיו. מה שאין כן יראה אילה, היראה אילה, כאילו הוא שואל איך אתה אומר שהאילה היא אהבה, הרי האילה היא יראה אילה. כן, מה היא יראה אילה בעצם? היא אהבה שאנחנו מדברים עליה בתאים גדפים. מה שאין כן יראה אילה, היא מה? ירא בושת. זוכרים? כמו מה זה ירא בושת? שהוא ירא לא מחמת העונש או מחמת החטא, אלא הוא ירא כמי שעומד לפני המלך וירא מפני שהוא הוא בוש. כלום, הוא פתאום מסמיק. זה, זה, זה עוצמה של אהבה ויראה כאלה שהוא ירא, הוא לא יכול בכלל, כלום. היא מהנסתרות להשם אלוקינו. יש יראה מהנגלות, מלכות. והיא... היראה הילאה הזו בחוכמה הילאה. והיא באה מהיוד של שם הוויה ברוך הוא. כמו שכתוב בראייה מימנה. זאת הגעה שתיים, שאומרת איך כל עניין האוף והגדפין שהערכנו בו הרבה בפרק הזה, הוא בעצם מה שנקרא בתיקוני זוהר, בחינת ממתתת. בסדר? זה ממש דוגמה קלאסית לאיך ההגעות לוקחות אותנו לטיול של 20 שניות, GPS וחזרה. ההגעה השלישית והאחרונה היא הגעה שאליה עוד נשוב בפרקים המאוחרים יותר, והיא מאוד יסודית. שם הוא אמר, לפני הדבר האחרון שלמדנו היום בפרק, על האהבה ועל העבודה מאהבה, שם הוא נגע בזה שהאהבה ויראה הגדפים מעלות את התורה, ולכן הן נקראות כנפיים כי הן מרימות את העוף למעלה. בסדר? והוא אמר שם שהמקום שבו מתגלה הרצון של האור אינסוף והכל הוא בעולמות של היצירה שמרמזת לזה וזה לזה, כל, מה מופיע ביצירה, מה מופיע בבריאה. עכשיו הוא אומר כך, אור אפילו בעשייה, כלומר לא רק בעולם היצירה יש עלייה, גם בעשייה יש עלייה. ועשר ספירות דקדושה של פה, של עולם העשייה, מקום מצוות מעשיות, כאן, בעולם שלנו, גם שם יכולה להיות עלייה של המצוות וההתגלות של הייחוד העליון. גם פה. מתי? כשאנחנו מקיימים את המצוות מתוך קבלת עול מלכות שמיים. ואז הוא אומר כך, וכן מקרא. כלומר, מה זה מקרא? המצווה לעשות את הלימוד בקריאה. לבטא, כי אנחנו בעולם העשייה, ובמעשה אנחנו הרי דורשים אמירה. איך אמרנו? אמר קריאת שמע, התכוון ייחד אהב, אבל לא אמר, לא חתך, לא עשה. וכן מקרא. כל זה מתרחש בעולם העשייה. עכשיו זה דבר פילי. כלומר, המקרא, והכוונה במקרא היא לחומש, לתורה. והמצווה במקרא היא לקרוא. היא להגיד. זה משפיע פה בעולם העשייה. אבל במשנה, דבר מאוד מעניין, הוא עושה עכשיו עולם הפוך. הוא אומר, המקרא משפיע למטה, בעולם הנמוך. המשנה, אבל במשנה מתגלה הייחוד ואור אינסוף ברוך הוא ביצירה. המשנה שהיא למטה מהמקרא, היא דווקא מגלה את הייחוד ואור אינסוף בעולם היותר עליון, ביצירה. למה? כי מה זה המשנה? הלכות. המשנה זה לא הגמרא, לא להתבלבל. יש משנה ויש תלמוד. התלמוד זה העיון, הבירור. אין בתלמוד מגמה להגיע להלכה. יש תוצאות הלכתיות. המשנה היא הלכות. אתם יודעים שבתלמוד הירושלמי, במקום לכתוב משנה א', כתוב הלכה א'. המקור של המושג כל השונה הלכות בכל יום, זה כל השונה משניות. כי זה כל השונה. כל השונה הלכות בכל יום, תנא דבאליהו זכור לטוב, כל השונה משניות, הלכה זה משנה. אז במשנה, שהיא פסקי ההלכות, רבי בעצם ערך את המשניות כפסקים. אז המשנה שהיא פסקי ההלכות כשר או פסול, טהור או טמא. עוד נחזור לזה בפרקים הבאים, אתם יודעים מהי בעצם, מה הם פסקי ההלכות האלה? הם תיאור המידות, טהור, חסד, טמא, גבורה. בית שמאי, גילוי הגבורה, בית הלל, גילוי החסד. איך זה משתלב? איך כל עולם המידות והעולם היצירה בא לידי ביטוי למעשה? וזה גופה. וזה שייכות של עולם היצירה. ובתלמוד, בבריאה. הכל הפוך, המקרא למטה, המשנה מעל, והתלמוד בבריאה. בתלמוד מתגלה בכלל ייחוד אור אין סוף בעולם הבריאה, כי שם אתה עוסק במחשבות עצמם, בחוכמה בינה דעת. בדיוק, נכון מאוד, זה מעניין מאוד. דהיינו, לא שהייחוד מתרחש רק בעולם העשייה, או רק בעולם היצירה, או רק ב... אלא שבלימוד מקרא הוא מסביר את עצמו. כלומר, לכאורה הכל הפוך, נסביר את השאלה שעומדת פה. לכאורה הפוך, יוצא שמקרא הכי נמוך. משנה מעל, תלמוד מעל. אתם יודעים שבהלכה זה ההפך, כולם יודעים. אם יש לפניי חומש, ויש לפניי משנה, ויש לפניי גמרא, צריך לשים את החומש מעל המשנה, ואת המשנה מעל הגמרא, החיים לא הפוכים. הסדר הוא ברור. מה בא ממה? ואז הוא מסביר, לא הבנת. שבלימוד מקרא מתפשט הייחוד ואור אין סוף ברוך הוא מהצילות עד העשייה. לכן המקרא זה בעולם עשייה. בלימוד מקרא שבא מלמעלה, אין המעצורים, אז מתפשט הלימוד מלמעלה עד לעולם העשייה. כל התפקיד שלך זה רק להגיד את המילים. וכשאתה מוציא את האותיות, כשאתה קורא את המקרא, אתה עובר בעשר הספירות בקדושה בעולם העשייה. לא, עוד שנייה, אני רק אומר את הגע. שנייה, שנבין את העיקרון. אז דקה. שבלימוד מקרא, בסדר, מתפשט הייחוד ואור אין סוף ברוך הוא מהאצילות עד העשייה. ובמשנה, למה אמרתי שהמשנה היא בעשר ספירות ביצירה? כי ההתפשטות היא רק עד היצירה. ההתפשטות היא לא עד העשייה. למה? בגלל שזה שייך לדברים שאין להם יכולת להגיע עד לאין סוף באותה צורה. והאין סוף מתגלה בלמטה, סוף מעשה במחשבה תחילה. נעוץ תחילתן וסופן. לכן בלימוד מקרא מתפשט הכל עד עולם העשייה. ובמשנה עד היצירה לבדה. ובתלמוד עד הבריאה לבדה. התלמוד זה מעבר מעולם... אם אדם יחשוב על זה, לכן אני מחכה עם זה שנייה. אם אדם יחשוב על זה מהעולם הפרטי שלו, הוא יבין את זה נהדר. כי בעולם הפרטי שלך אתה יכול בגמרה, העולם הפרטי, לך עכשיו ויברא אלוקים את האדם בצלמו, מבשרי יחזה אלוה. אתה יכול לעסוק בגמרה בסוגיה מדהימה. ואתה עובר מעולם האצילות לעולם הבריאה, אתה בכלל לא מגיע לעולם היצירה ובוודאי לא לעולם העשייה. אתה לפעמים מרגיש שאתה משיק לכל מיני רעיונות אציליים, שהם מתפרטים לבריאה. כי התלמוד זה האבא של הבריאה. זה התפרטות, זה בריאה, זה הגדרות. אבל זה עוד הגדרות, הכי מוגדרות, צווי דינים, תגדיר לי עד הסוף, תגדיר לי בדיוק איך אתה מגדיר את זה, תשמע. אבל אתה מגדיר בלי שום מגמת ירידה. אתם יודעים איך קוראים לזה? תלמוד. שמעתם פעם על ספר שנקרא תלמוד? שם הספר הוא מה? זה רק בשביל ללמוד. לא בשביל לעשות. ראיתם פעם ספר בלי נקודות, בלי פסיקים? בלי נושאים. אין, העורך היה בפנסיה. לא הביאו את זה להגעה, בדפוס לא שידרו כלום. כך יוצא. משנה, ועכשיו גמרה. גמרה בעברית פירושה למי גמר, ללמוד. זה בעולם הבריאה. עכשיו מבשרי, איך זה לא, אז יהיה לך נורא קל. לכן מצד אחד זה הכי נמוך, כי זה השכל שלי. הכל. ומצד אחד זה הכי גבוה, כי זה לא יורד עד למטה. מעל זה נמצא עולם המשנה. שם בהלכה, עכשיו המשנה זה ההלכה. אתה בפסקי הלכות. זה כבר בדיוק המתק, זה ההלכה. אתה נותן את זה בסוף צורה, ואתה צריך להגדיר איך עושים את זה. מעל זה, מתחת לזה, מעל זה, נמצא עולם המקרא. עכשיו אתה לוקח את הפסוק, ועכשיו אתה נפגש עם האין סוף עצמו, וכל התפקיד שלך הוא להגיד את המילים. בראשית ברא אלוקים ויקרא אל משה, אתה עכשיו אומר את המילים. גם אם תיתן עליהם 200 שעה שיעור, האותיות הן האין סופיותו. ואז הוא בתלמוד עד הבריאה לבדה. כי כולם, גם המקרא וגם המשנה וגם התלמוד, הם הרי איפה? באצילות. אז במה מתבטא ההבדל? בכמה הם מתפשטים על ידי הלימוד. מה בלימוד נמצא שם ולא מתפשט בכלל? אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מאצילות לבריאה, יצירה, עשייה. זו הגדרה מעניינת מאוד. היא לא יורדת בכלל לבריאה. כי כל עניינה זה הניסיון לראות את הכל יחד. לכן אגב, אתה יכול לעסוק שם באהבה בלי העבודה מאהבה. והתכלית זה העבודה.
אתה כבר לא יכול לפעול.
אתה לא יכול לפעול, אתה גם לא יכול לאהוב. כי אין שניים. אתה עוסק שם, אבל בהתפשטות. זאת אומרת, אז כאילו, איך צריך לשים את הספרים? מקרא, משנה, גמרא, זוהר. איך העולמות? זוהר, גמרא, משנה, מקרא. זאת ההגה. עצרתי אותך בתיה מקודם. כדי לראות את כל ההגה פשוט. נכון מאוד. כן, דווקא אם אתה בא מהמקום של הלימוד הזה אולי אחרת, דווקא, אבל הנה, בסדר גמור, בסדר גמור. כן, כתר, המתנה. זה הדממה. זה הדממה, זה דומם, הדומם, הדממה. השתיקה, בירות הגענו אתמול, השתיקה, התחדה לדבר אליה. הדומם הוא הכי עליון, כי הוא ברם, יש עוד כוח קצת? אז מצוין, עכשיו מתחילים. ברם, שי, זה עכשיו תחילת, זה פרק בפני עצמו. תראה, 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 ממעלה, תסכם, זה גבל. ברם, יש לו, יש לו, או שהוא גם מדבר על פה? לא, לא, תיתן לו, תיתן לו, תיתן לו, תסכם, תסכם בממעלה. ברם, צריך להיות לזיכרון תמיד. עכשיו זה דבר נפלא, צריך שיהיה לו שעות, אבל כמה דקות, כי זה פתיחה שלה. ברם צריך להיות לזיכרון תמיד. ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. אם כן, עבודת השם היא אהבה ויראה. ואהבה ויראה, נחזור למה שבו פתחנו היום בחלק הארוך הראשון, ובו אנחנו מסיימים את הפרק, שהעבודה מאהבה היא התכלית, לא האהבה. ותכלית האהבה, העבודה מאהבה. בעולם הבא האהבה בתענוגים, נכון? העבודה היא מה שהאהבה והיראה בו הם בכנפיים, ולא בתור מצוות רק, נכון? כי המצווה היא התכלית. אבל העבודה היא ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ברוך אתה השם הבוחר. יופי. עכשיו יש שני חלקים לעבודה, שתי כנפיים, יראה ואהבה. כללית אני יודע שהיראה היא השורש לכל אסור מרע. ואהבה, אני אומר בעל פה עכשיו רגע, ואהבה היא השורש למה? לכל הסטו. לכאורה, נגדיר את זה במילים אחרות, האהבה מביאה לדבקות במצוות עשה, והיראה מביאה לזהירות, נו, במצוות לא תעשה. נגדיר אחרת. האהבה מביאה לעשייה של דברים טובים, והיראה מביאה לזהירות משלילה, מעבירות. ההיגיון אומר, נולד בן אדם קודם כל שיעשה טוב, למה אני קודם כל צריך לתת לו מכות? מישהו סיפר פעם על הבדואי, שבבוקר דבר ראשון קודם כל מרביצים לכולם. במשך היום נראה על מה. אבל שיהיה על החשבון. קודם כל שיהיה. ואם תלך ובסוף לא קיבלת. שיהיה. נתקע אחרי זה וזה לא. לא פייר, אבל זה נכון, זה יפה. לכאורה, לא הגיוני קודם כל, קודם כל לעשה, העירה, אהבה, סליחה, קודם כל לעשה, תחנך לאהבה. ואז יש מקומות שבהם העשייה הזאת לא עובדת, אז בוא נגיד לך ממה להיזהר. שם יש אויב. אדם בא למלחמה. אז מה אומרים לו? מספרים לו על הסכנות שיש בגדר? בטח, אבל קודם כל אומרים לו את מה רוצים להגיע, מה היעד. פותחים באהבה. ומהרבה בחינות זה נכון, אנחנו פותחים ב"ואהבת את השם אלוקיך". רק אז מגיעים לבעיה עם שמוע. מרתניה זה בחינה אחת. אבל ברם צריך להיות לזיכרון תמיד, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, והוא. כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע, והאהבה לעשה טוב. ולכאורה היה צריך להתחיל קודם כל בתעשה. אף על פי כן לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב. ושיראת השם תישאר עמוקה, כי כשאדם יתמלא באהבה, אז היראה כבר קיימת. לא, לא, זה לא עובד. ולפחות צריך בשביל לקיים בפועל, במעשה, לעורר תחילה לפחות. את היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל, גם אם עוד לא את היראה השכלית המתגלה בהתגלות ליבו, את היראה הטבעית שהיא שמביאה את האדם מישראל ירושתנו, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנזכר לאל. היראה הזאת צריכה להיות מתעוררת עוד לפני ההתעוררות לאהבה, שתהא בהתגלות ליבו או מוחו על כל פנים. כלומר, זה צריך להופיע בהתבוננות, ועל ידי זה זה יגיע המוח שליט על הלב, בהתגלות הלב, ביראה, מפחד מלמרוד במלך מלכי המלכים, בעזרת השם, ואם לא, אז לפחות ביראה טבעית. דהיינו, איך מעוררים יראה כזו באדם? הוא מדבר עכשיו על המנועים, על הכנפיים. להתבונן, והוא הולך לדבר עכשיו בפרק על שני דברים מאוד גדולים. הוא הולך לדבר על עוד הרבה, זה פרק יסודי. דבר ראשון, הוא מדבר על התבוננות כוללת. עוד לא התבוננות ספציפית. ואחר כך הוא יעבור להתבוננויות מאוד ספציפיות. במה כדאי להתבונן לפני תפילין, במה כדאי להתבונן לפני תלית, במה כדאי להתבונן לפני, זה יהיה בהמשך. התעוררות היראה. 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 בסדר? כן, כן. דהי. איך מעוררים קודם כל, כדי לצאת מהשלו לשמה של מצוות אנשים מלומדה, צריך את הכנפיים של אהבה והיראה. אבל כל הזמן, לא בטעות, אנחנו קוראים לזה לפי הסדר דחילו, ורק אז הוא רחימו. למה? דהי, איך מגיעים להתעוררות לעורר את היראה? להתבונן במחשבתו על כל פנים. כלומר, אם אדם זוכה, אז הוא צריך לא רק להתבונן במחשבה, אלא הוא צריך להעמיק בדעתו. הוא צריך להשקיע בזה, אבל לפחות להתבונן במחשבתו. גדולת אינסוף ברוך הוא ומלכותו, אשר היא מלכותו, היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתוניים. עכשיו זה משפט ארוך, צריך להבין במה הוא מתבונן. היא מלכות כל עולמים עליוניים ותחתוניים, ואיהו הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. וכמו שכתוב עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. בעברית אני מוסיף משפט, ואני הרי כאדם לא יכול להשיג את החיות הזאת של הסובב, וגם מה שאני משיג בממלא, זה איזשהו מעט מזער. ומניח הקדוש ברוך הוא שהוא מלא את השמיים ואת הארץ, את העליונים ואת התחתונים, זאת ההתבוננות. תשמעו לאח, זה פרי פלאות. זאת ההתבוננות. זה אגב ברכה ראשונה של קריאת שמע. יותר אור. הוא בורא חושך. הוא מאיר לארץ ולדרים עליה. יש אופנים וחיות הקודש ושרפים. והוא הניח את כולם ובחר בעמו ישראל באהבה. אבל זה עוד כלום. חכו, עשי של זה, זה משהו אחר. ועכשיו הוא מניח את כולם ובונה עליי. אני ברן. ועכשיו את כל את השם אלוקים, השמיים והארץ, אני מלא, אני בונה עליך. זה יסוד היראה. חכו שנייה. ומיוחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, מניח העליונים ותחתונים, ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, מלך ישראל ומלכותו, ועליו בוזגלו, בוחשבסקי, ועליו בפרט. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מקור הדברים של בשבילי נברא העולם הוא משנה במסכת אבות, שכתוב, משנה במסכת סנהדרין, שכתוב שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אתם יודעים איך זה מתחיל? מה המשנה אומרת? לפיכך נברא האדם יחידי. לפי שחייב האדם לומר, בשבילי נברא העולם. אם אדם הראשון היה נופל, אין עולם, כי אני יחידי. שואל הרבה בשיחה על הפרק הזה. אבל זה הכל אחר, כי האדם הראשון היה לבד בעולם. אבל אני יש... וההבנה היא לאט לאט להגיע למסקנה שמצד אחד כל מה שאני עושה הוא לשם ייחוד קודש הבריך ובשם כל ישראל, ואם אני מבין שהקודש ברוך הוא העיר אותי הבוקר, משמע שיש לי תפקיד, משמע שעכשיו בשבילי נברא העולם, הכל מונח עליי, כמו אדם הראשון, ובשבילי נברא העולם. הוא מסביר את זה לאט לאט. והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו. ההתבוננות היא, אני עכשיו מקבל עליי את מלכותו. ולעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. ולא רק שהוא מייחד את מלכותו באופן כללי ואומר הוא מלך, תשמעו את המשפט הבא, אלא והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו, ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. אתם זוכרים מאיפה בא הפסוק ויהיה השם ניצב עליו? מיעקב. בסולם. אני רק אומר במילה, מחר ניכנס לזה בנחת. יש מחלוקת במפרשים. כתוב שם, ויער, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך. רש"י מסביר, והנה סולם מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו על הסולם, כך רש"י מסביר. אבל המפרשים האחרים מסבירים, והנה השם ניצב עליו. כאן נכנסים ליסוד שמחר ניכנס אליו בנחת. אומר האדמו"ר הזקן, אתם יודעים מה פירוש השם ניצב עליו? אתם יודעים מה זה ניצב עליו? הוא עזב את כל העליונים והתחתונים. הוא הניח מלאכי אלוקים עולים ויורדים. והוא ניצב עליו. אתם יודעים מה חלם יעקב? יעקב בורח מעשיו, ובחלום שלו הוא רואה סולם מוצב ארצה. והוא רואה את כל העולמות. אלה ברכות קריאת שמע. את האופנים, את חיות הקודש. הוא רואה את הכל. את המאורות. ואז הוא רואה ששם הוויה והנה השם מלמעלה למעלה עד מלכות. ניצב עליו. היום ניכנס בעזרת השם בהמשך של רות. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים. ניצב הכוונה היא
שומר.
יותר, ממונה. ממונה. ומה שמאפשר כביכול לקדוש ברוך הוא להביא, לבטא את מלכותו, זה אתה. והנה השם ניצב עליו. אתה נותן לו לבטא את מלכותו. יש מדרש מדהים, שאומר על והנה השם ניצב עליו, אם נסביר שעליו פירושו על יעקב, אז המדרש אומר מה ההבדל בין הצדיקים לרשעים. כתוב במדרש כך, אמר רבי יוחנן, הרשעים מתקיימים על אלוהיהם. שנאמר הוא פרעה חולם, והנה עומד על היאור. אבל היאור הוא אלוהי מצרים. והצדיקים, אלוהיהם מתקיימים עליהם. שנאמר והנה השם ניצב עליו. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה את כל העולם. כתוב פה את ההבדל בין מי שמבין שתכלית האהבה היא העבודה, ולכן הוא מבין שהכל צריך להתחיל מיראה, למי שלא מבין. הרשעים נדבקים באלוהיהם כי השפע בא מהנילוס. לכן הם בעצם כמו נצלנים כאלה שסוחטים את אלוהיהם. בסוף פרעה עומד על היאור. בסופו של דבר מה שמעניין את פרעה זה אני. לכן הוא מתבלבל. הוא כבר לא זוכר מי האלוה, היאור או אני. כי כשפרעה יוצא בבוקר לפני מכת הדם הראשונה, כמו שאמרנו, ותופס אותו משה רבינו כדי להגיד לו, אז חז"ל מסבירים שפרעה היה הולך ליאור כי הוא חשב שהוא אלוה. אבל בעומק של המדרש, למה הולכים ליאור אם אתה חושב שאתה אלוה? למה ליאור? המדרש מסביר בעומק. כי ביאור הוא היה הולך ומשתחווה ליאור. וכשאתה משתחווה ליאור, י' א' ר', אתה בעצם בראי. ואז אתה משתחווה לך. ואז נפתרה הסתירה מי אלוהי מצרים. פרעה הוא אלוהי מצרים או היאור הוא אלוהי מצרים? כי הרשעים מתקיימים על אלוהיהם. אבל הצדיקים, אתם מבינים את האוטונומיה של הצדיקים? אלוהיהם, אלוקיהם, מתקיימים עליהם. והנה השם ניצב עליו. ולכן, כיוון שהשם, עוד שנייה, כיוון שהשם ניצב עליו, אז ההתבוננות הזאת שהקדוש ברוך הוא מניח עליונים ותחתונים, המרכזיות של האדם, בדיוק הפוך, מילה נובעת היראה מהמרכזיות שלי בנו. בעל שם טוב היה אומר, בשמו אומרים, שהוא אומר שצריך שלאדם יהיו שני כיסים. באחד יהיה המשפט, אדם צריך שיהיו שני, אתם מכירים את אלה שהולכים למועמדות, לנשיאים, ראשי ממשלה, כל זה, אז יש להם תמיד שני פתקים. נאום אם הם הפסידו ונאום אם הם הצליחו. בבחירות. אני פעם ראיתי מישהו שהחליט. באמת, שהתבלבל והתחיל הפוך. אז הוא, בשיא הרצינות, הוא החליף מסכן, ואחרי זה הוא ניסה הפוך, וזה לא הלך. אבל הבעל שם טוב היה אומר שאדם צריך שיהיה לו שני נאומים, שני כיסים. ורק זה צריך להיות לו בכיס. באחד כתוב, ואנוכי עפר ואפר, ובשני כתוב, בשבילי נברא העולם. זה פילי פלוט. ואנוכי עפר ואפר, ובשני כתוב, בשבילי נברא העולם. וזה היינו אך. והנה השם ניצב עליו. אם אני קולט שמלוא כל הארץ כבודו ומניח עליונים ותחתונים והנה סולם, הקדוש ברוך הוא זה הכל, הוא אומר ואני בונה עליך. ואנוכי עפר ואפר. ואם הוא בונה עליי, זה חייב להיות שזה נכון, כי הוא בונה עליי. כי ויקץ יעקב משנתו. הוא אמר, אכן יש השם במקום הזה. לא הבנתי, במקום הזה הדבר היחיד שנמצא זה אתה. במקום הזה, מה שנמצא זה אתה. השאר חלום. החפירות הארכיאולוגיות לא מצאו שולם. אתה נמצא במקום הזה. יודעים למה? כי הוא התעורר משנתו ואמר, יש השם במקום הזה. עד שיום יבוא ויקרא הקדוש ברוך הוא למזבח שיעקב יקים באותו מקום אל אלוקי ישראל. מסביר רש"י שהמזבח קרוי אל אלוקי ישראל כי יעקב קרא לקדוש ברוך הוא אל, ואלוקי ישראל קרא ליעקב אל. כי אתה עשיתני אלוה בעליונים, ואני עשיתיך אלוה בתחתונים. אז יש השם במקום הזה, כי השם ניצב עליו. הוא בוחן כליות ולב. ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה, כעומד לפני המלך. הרב מדגיש כאן, כעומד לפני המלך, לא כמי שנמצא עכשיו בארמון, במדינה, אלא כמי שעומד לפני המלך, והמלך קרא לו ואומר לו, יש לי לך סוד. אף אחד אחר לא יכול לטפל בזה. נולד לי ילד. שבוך הוא אמר לך, תשמע, את הילד הזה רק אדם אחד יכול לגדל בכל הגלות. אני ניצב עליך. ויעמיק במחשבה זו, ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו וכפי הפנאי שלו. ומה היו עושים חסידים הראשונים לפני תפילתם? לפני עסק התורה או המצווה. כמו, בדיוק פה צריך לעמוד, לפני לבישת תלית ותפילין. עכשיו אתם שמים לב שההתבוננות הזאת היא התבוננות כללית, היא עוד בכלל לא ספציפית. השורה הבאה שאליה ניכנס בעזרת השם מחר, הוא יגיד, וגם יתבונן איך זה בא לידי ביטוי בכל מצווה ומצווה. אבל לפני הכל, כשם שיש התבוננות שאתה צריך לעבור בה את התהליך שאני חלק מבשם כל ישראל, יש את ההתבוננות שבה אתה צריך לעבור את התהליך שאני לבד. כשם שיש את ההתבוננות של אנוכי עפר ואפר, יש את ההתבוננות של בשבילי נברא העולם, לפיכך נברא האדם יחידי, אי, אבל זה על האדם הראשון, זה אני. כאילו שאלה המשנה, למה נברא האדם הראשון יחידי? כדי לתת לכל אחד מאיתנו כוח, לחוש את התחושה של יחידי. וכשכל אחד יחוש את התחושה, כלומר זאת אומרת, יש בגנריקה שלנו את האפשרות לחוש יחידי. עזוב, מילים, לא, יש מיליון מסביב. יש לך את היכולת לחוש שאתה היחידי. שם שמעשה אבות סימן לבנים פירושו שנתן לי הקדוש ברוך הוא כוח והוא העביר את זה בירושה מאבותינו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא כוח לחוש יחידי. ותחושת היחידי הזאת היא היראה שהיא בגדפין בכנפיים הקודמת לאהבה. והיא ההיבוננות הכוללת. השם ניצב עליו. ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך וכו' וכו' וכו'. שי, עצרתי אותך מקודם.
בקשר מה שאמרת, פעם אמרת לנו שאדם ראשון נדמה לעליון, וזה מתחבר לציווי האלוקי הראשון של ברור בו מלאו את הארץ, כי דרככם, הרש"י אומר שם שברור בו מלאו את הארץ למה? כדי שתרבו את צלמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי דרככם הוא פועל בעולם הזה.
נכון מאוד. ודאי. ודאי. ובאותו אדם שהוא אדמה, אדם הוא אדמה, אדומה, שזה השתיקה וזה הכי פה, אז זה בעצם, לכן משכתי את זה עוד מפרק מ' בכוונה, כי המסקנה של פרק מ' הייתה שתכלית האהבה היא העבודה מאהבה. ולכן הוי כל צמא לכו למים, הכוונה היא לא כל הוי כל צמא לתורה, אלא הוי כל צמא לאלוקות, לכו למים, כי העבודה היא מהעבודה. האהבה היא מהעבודה, האהבה עצמה היא השכר, זה עולם הבא. וכדי להגיע לזה, צריך לעבוד בשני הגדפין ולהתחיל מהיראה. והיראה היא ההתבוננות, שהיא לפחות מחשבה, ומי שיכול, העמקה והעמקה והעמקה, ויסודה של ההתבוננות, היא תחושת היחידיות. השם הניצב עליו, ובונה עליו, יש לך עולם מופלא שיש לך בו כוחות, והכל ניצב עליו. מי קם, נכנס להמשך הפרק של ההתבוננות בעולם.